קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. בהגדה של פסח אנו דורשים את מדרש הרמי עובד אבי על פרשת הביקורים, בפרשת כי תבוא, ושם נאמר כדלקמן. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ועל המילים ויגור שם, אומר המדרש, מלמד שלא ירד להשתקע, אלא לגור שם, שנאמר, וכאן יש ציטוט מהפרשה שלנו, ויאמרו אל פרעו, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבו נעבדיך בארץ גושן. המדרש מדייק מהמילה ויגור, שמופיעה גם בפרשת ארמי עובד אבי, וגם אצלנו בפרשת ויגש, שאומרים אל פרעה לגור בארץ בנו, שבני ישראל שהם ירדו למצרים, ירדו על מנת לגור, ולא על מנת להשתקע במצרים. ואומנם, לאחר שיוסף מתגלה לאחיו, הוא מזמין את אביו לבוא עם כל משפחתו ועם כל ילדיו, ולבוא לשבת איתם בארץ גושן. וכך הוא אומר להם, מערו ועלו אל אביו ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך וכל אשר לך. וכלכלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, פן תברש אתה וביתך, וכל אשר לך. מפשטות הדברים, מפשטות הזמנת יוסף את אביו, הרי המטרה של ההזמנה הזאת הייתה כדי שיוסף יוכל לכלכלם ב5 שנות הרעב, שעדיין צפויות. ואנו מבינים מתוך כך שיעקב ובניו יורדים למצרים בירידה זמנית עד תום שנות הרעב, למרות שאין התייחסות מפורשת בדברי יוסף למה שאמור לקרות לאחר מכן. אלא שמלבד הזמנתו של יוסף את אביו, אנחנו מוצאים לאחר מכן, והכל נשמע בית פרעה למור באו אחרי יוסף, ואיתה בעיני פרעה ובעיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף אמור אל אחיך, זאת עשו, וענו את בעירכם הולכו בואו ארצה כנען. וקחו את אביכם ואת בתיכם, ובואו אליי, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ויכלו את חלב הארץ. ואתה צוות הזאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשכם, ונסתם את אביכם ובתם. ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. ויסוכם בני ישראל, ויתן להם יוסף עגלות, על פי פרעה, ויתן להם צידה לדרך. לגבי ההזמנה הזאת, שיעקב ומשפחתו מקבלים מפרעה, הרי שבניגוד להזמנתו של יוסף, הזמנתו של פרעה איננה תחומה בזמן. ופרעה מן הסתם מזמין אותם לבוא מטעמי איחוד משפחות, ויש להניח שאין לו כוונה לוותר על יוסף ושיוסף יעזוב את מצרים, וממילא הזמנתו את משפחת יעקב הינה הזמנה לישיבה של קבע במצרים. אם כך, אז יש ליעקב למעשה 2 הזמנות. הזמנה מיוסף לישיבת ארעי במצרים, והזמנה מפרעה לישיבה של קבע. אולי עובדה זו מסבירה את התמיהה שלאחר שיעקב מחליט לקבל את הזמנת יוסף ולרדת מצרימה, הוא מגיע לבאר שבע, ושם אלוקים מתגלה אליו ואומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי אל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. לכאורה הדבר לא מובן, שהרי יעקב החליט קודם לכן כבר לרדת מצרימה, והוא כבר נמצא בדרכו למצרים. הרי יעקב נמצא בחברון, ואז הוא נוסע מחברון לבאר שבע, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר שבע, ואז הוא מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה תמוע שכעת הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרים, אחרי שיעקב כבר נמצא בדרך. וכך אומר אברבנאל, למה הוא צריך הקדוש ברוך הוא לדבר עם יעקב, אל תירא מרדה מצרימה? כי הנה הוא לא היה ירא מזה, וקודם זה הדיבור אמר, אלך וראינו בטרם אמות. הוא כבר נסע לדרכו, כמו שנאמר, וישא ישראל וכל אשר לו. ואולי בעקבות הדברים שאמרנו קודם, ייתכן שהקדוש ברוך הוא מרגיע את יעקב שחושש מכך שישיבת הארעי עלולה להפך לישיבה של קבע במצרים, ואומר לו שלא יירא ולא יפחד מכך. וכנראה שהקדוש ברוך הוא מרגיע אותו ואומר לו שגם אם הישיבה הארעית תהפוך לישיבת קבע, הוא איננו צריך לחשוש מכך, מכיוון שהקדוש ברוך הוא יהפוך אותו לגוי גדול, והוא ידאג לעלותו חזרה לארץ. מהבטחה זו גופה ניתן ללמוד שהקדוש ברוך הוא מדבר על ירידה לשנים רבות מאוד, שהרי הוא מבטיח ליעקב שהוא יהפוך לגוי גדול, והוא ידאג לעלותו חזרה לארץ כשיגיע המועד. אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם, וזה לא נעשה תוך 3-4 שנים. אנוכי ירד ממך מצרים, ואנוכי הלך גם עלו. וכנראה בעקבות ההתגלות הזאת, נראה שכאשר יעקב יוצא מבאר שבע, הוא כבר איננו חושש גם מהזמנת פרעו לישיבה של קבע. ואולי התורה עושה שימוש בשני שמותיו של יעקב, יעקב וישראל, על מנת להדגיש את ירידתו הכפולה של יעקב למצרים. ירידה ארעית לראות את בנו, ולשבת שם ישיבת ארעי בשנות רעב, וירידה של קבע למאות השנים הבאות עד ליציאת מצרים. כאשר בני יעקב עולים לארץ כנען ומספרים לו על יוסף, מחליט יעקב, לאחר שהם אומרים לו, עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ובתחילה ויפוג ליבו וכי לא האמין להם, אך לאחר מכן, כאשר הם מדברים אליו את כל דברי יוסף, והוא רואה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, ואז אנחנו באמת, התורה משתמשת בשם יעקב, ויעקב הינו שם המציין את הגלות. הגלות בה יש צורך בעורמה, בתחכום, בעוקבה, על מנת לשרוד, ועל מנת להתקיים בין שליטים זרים שאינם אוהבים במיוחד את עם ישראל. לעומת זה, השם ישראל הינו שם שניתן ליעקב כאשר הוא חוזר לארץ, שם המציין ישרות, שם המציין עוצמה, שם המציין ניגוד ליעקב, להליכה בעורמה ובעוקבה, יכולת למאבק ישיר, ללא עורמה, ללא ניסיון להתחמק מאימות ישיר. ישראל הנטוע בארץ מחליט ללכת לראות את יוסף, אך מגמתו ללכת לראותו ולחזור לגור ולא להשתקע. אז אם כן, התורה באה ואומרת, אחרי שיעקב מחליט לרדת לראות את יוסף, אז כתוב, ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי, אלך וראינו בטרם אמות. וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר שבע, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. זאת אומרת, מי שיוצא לקראת יוסף הוא ישראל. ישראל שנטוע בארץ, שרואה את עצמו בארץ, שהוא הולך רק ירידה זמנית למצרים, כי ישראל איננו שם של גלות, שם של קביעות בארץ ישראל. אך הקדוש ברוך הוא מי שמתגלה לאותו ישראל שנוסע ומגיע לבאר שבע, מתגלה אליו במראות הלילה וקורא לו יעקב יעקב. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. הקדוש ברוך הוא פונה לישראל הנוסע וקורא לו כעת יעקב, שהוא שמו הגלותי של יעקב, בניגוד לישראל שהוא השם שניתן לו עם חזרתו מהגלות לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מרגיע אותו, ומדברי הקדוש ברוך הוא משמע שכנראה מדובר על ירידה לטווח ארוך, ירידה שדורשת את השם יעקב, את השם של הגלות, את השם שיודע להתמודד עם קשיי הגלות. לגוי גדול השמחה שם, מדובר על שנים רבות. וזה דומה למה שנאמר לאברהם בצאתו ממולדתו לארץ כנען, שגם אליו נאמר לגוי גדול השמחה שם. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. לאחר התגלות זו בבאר שבע, משתנה שמו של ישראל ליעקב. ישראל הוא זה שנסע לבאר שבע, וכעת מי שקם וממשיך מבאר שבע הוא יעקב. בניגוד להחלטתו הקודמת לרדת ירידת הרי למצרים, כאשר הוא רואה את העגלות ששולח יוסף, כלומר את הזמנתו של יוסף אליו, שהיא אז באמת, כמו שהסברנו, הזמנת הרי, כעת בניו נושאים את יעקב בעגלות ששלח פרו, ששולח פרו, שהוא בעצם מזמין אותו הזמנה לירידה של קבע. ויקום יעקב מבאר שבע, כך אומר הפסוק אחרי ההתגלות של השם אליו, אז קם יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת הפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעו לשאת אותו. וגם סגנון התורה כעת הופך להיות סגנון לא של ירידה ארעית, אלא של ירידה של קבע, להשתקעות, לזמן ארוך, למעבר שאיננו מעבר זמני. כך אומרת התורה, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרו הביא איתו מצרימה. ואז מונה התורה באריכות רבה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן, וכו' 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 וכו'. והתורה מסכמת, כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, יוצא ירחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66. ובני יוסף אשר יולד לו מצרים נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70. וכן הלשון מלמדת שמדובר כעת לא על ירידה על מנת לגור, אלא ירידה על מנת להשתקע השתקעות ארוכה וקבועה. גם כאשר יוסף פוגש את אביו, אז נאמר שיוסף הולך לקראת ישראל אביו, כי הרי יוסף הזמין את אביו לירידת ארעי. אז הוא עולה לקראת ישראל אביו, כשהוא ישראל הוא שמו הישראלי של יעקב, שאמור לחזור מהגלות, שהוא יורד רק ירידת ארעי. הרי יוסף הזמין אותו לבוא לזמן קצר וקצוב, לשבת לידו בשנות הרעב. ולכן כתוב, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ואז ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. לעומת זאת, כאשר יוסף מאוחר יותר מציג את אביו לפני פרעה, הרי שהתורה חוזרת ומשתמשת שוב בשם יעקב, וזאת 5 פעמים ברציפות. ויבוא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך, ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. התורה מסכמת, ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. אם כן, כאן כאשר יעקב נפגש עם פרעה, שהוא הזמין אותו לירידה של קבע, כאן משתמשת התורה בשם יעקב, שהוא שם של הגלות. התורה גם נראה שהיא מדגישה את ההתלבטות בין ישיבת הרי לישיבת קבע, ובין הזמנת יוסף ותוכניתו, ובין הזמנת פרעה ותוכניתו השונה, בכך שיוסף מושיב אותם בארץ גושן, ואילו לאחר המפגש עם פרעה, הוא נותן להם בשם פרעה את ארץ רמסס, והם לא רק יושבים בארץ, אלא הם מקבלים אחוזה בארץ רמסס, אחוזה מסמלת ישיבת קבע ואחזות של קבע. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. וזאת לאחר שקודם התורה מדברת כל הזמן על ישיבה בארץ גושן, על הליכה לארץ גושן, על ישבונה בארץ גושן. אבל אחרי הפגישה עם פרעה, אז ניתנת להם אחוזה בארץ מצרים, בארץ רעמסס. אם כן, התורה רוצה ללמד אותנו אולי בהבחנה הזאת, שיעקב ויוסף מתכוננים או מתכוונים לירידה זמנית. ואילו לקדוש ברוך הוא אולי יש תוכניות אחרות, והוא מוביל את יעקב ואת משפחתו לירידה למאות שנים, על מנת להגשים את תוכניתו וגזרתו שגר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אלא שייתכן, ואפשר גם להסביר, שאין כאן גזרה מוכרחת של הקדוש ברוך הוא, שגזר שהירידה של הרי של יעקב תהפוך להיות ירידה של קבע, אלא שמעשה משפחת יעקב הם שהובילו אותם לישיבת קבע במצרים, ואפשר אולי אפילו לבקר אותם על כך, ואולי יעקב רצה לרדת ירידת הרי, אך הוא חשש מאוד שבניו יעדיפו להפוך ישיבת הרי זו לישיבת קבע, והקדוש ברוך הוא מרגיע אותו, שהוא לא יזניח את עם ישראל ולא ייטוש אותו, גם אם בני יעקב יהפכו שלא כדין ושלא בהתאם לרצון הקדוש ברוך הוא, את ישיבתם במצרים לישיבת קבע. אם ירצה השם נרחיב בנושא זה בשיחתנו בשבוע הבא. אלא שלצורך הדיון הזה, עלינו אולי לחזור קודם לפרשת ברית בין הבתרים, ולברר האם בהכרח עלינו לפרש שיש גזרה אלוקית מגבוה על כך, שבני ישראל יעונו ויהיו בארץ לא להם 400 שנה, כפי שפרשו כמעט כל הפרשנים. אם אנחנו הולכים בדרך פירוש זו לפרשת ברית בין הבתרים, יש צורך להסביר על מה ולמה נגזרה אותה גזרה. השם אומר לאברהם בברית בין הבתרים, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בסיבה טובה. אם כן, יש צורך להסביר על מה ולמה נגזרה גזרה זו. כיצד ייתכן שגזרה קשה כזו לא מנומקת בתורה באופן כלשהו המסביר מי חטא ובמה שכך אנחנו נענשנו? ואם לא מדובר בעונש, הרי שחסר ההסבר מדוע ועל מה נגזר ונקבע שכך יעלה בגורלו של עם ישראל. מה התועלת שבכך? כיצד הדברים מתיישבים עם הבטחתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם, שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו לצאת מארצו ומלדתו, על מנת להפוך אותו להיות גוי גדול ולזכות בנחלה משלו בארץ כנען, וכעת למעשה יורדים למצרים ומשתקים שם, ו... עבדות ועינוי, ואין לכאורה הגשמה של אותה הבטחה לאברהם. ולכאורה היה צריך להיות הסבר למה הדברים מתעכבים או משתנים. לכאורה נראה שניתן להסביר שהקדוש ברוך הוא לא גוזר גזרה, לא על אברהם ולא על עם ישראל, אלא הוא עונה לשאלתו של אברהם במה עדה כי ירשנה. אברהם כזכור שואל שתי הבטחות נאמרות לו בפרשת ברית בין הבתרים. ההבטחה הראשונה הייתה הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך, ועל כך נאמר והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם אשר הוצאתיך מרוכזדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ואז אברהם שואל, ואומר ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה? ועל כך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לקחת את העגלה משולשת, עז משולשת, עי משולש, תור וגוזל, לוותר אותם, ואז מגיעה אותה אמירה של ידו עתידה כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהים וכו'. אם כן, כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם זרע רב מאוד, אברהם מאמין בשם, ולכאורה אין כל סיבה שהוא לא יאמין באותה מידה לפחות לדברי הקדוש ברוך הוא בדבר ירושת הארץ. שהרי בארץ הוא כבר נמצא, וזרע עדיין אין לו, אלא שאברהם איננו מבין מהי הירושה עליה מדבר הקדוש ברוך הוא, הרי למעשה הוא כבר יושב בארץ, וגר בה. ולאברהם לא ברור מה הדבר שאמור לקרות שאליו מתכוון הקדוש ברוך הוא, אותו דבר ואותו אירוע שמציין או יציין את ירושת הארץ שעליה מדבר הקדוש ברוך הוא. מתי תהיה אותה ירושה? הרי האדם, הרי אברהם כבר נמצא בארץ. וכתשובה לשאלה זו, מגלה לו הקדוש ברוך הוא את סודות העתיד, ואומר לו שעתידים בניו לרדת מהארץ, ולהיות גרים בארץ, בארץ לא להם, ויעברו שנים ארוכות של עבדות ועינוי, והקדוש ברוך הוא עתיד לעמוד לימינם, לדון את המענים אותם ולוציאם ברכוש גדול, או לשיבם לארץ בה נמצא כעת אברהם, וזה יהיה הרגע ירושת הארץ, אליו מתכוון הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא אומר, הוא מבטיח שהוא נותן לו את הארץ הזאת לרשתה. נכון שהתורה מנמקת ואומרת ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה, שאולי זה מסביר את העיכוב של של ירושת הארץ, אבל בוודאי שהנימוק הזה לא יכול להסביר לא את הירידה למצרים, לא את העבדות, לא את העינוי, כי העניין הזה של לא שלם עוון האמורי עד הנה יכול היה לשמש נימוק לכך שעדיין אברהם וזרו יושבים כגרים בארץ עד שיהיה שלם עוון האמורי. אבל אין לכאורה כל הסבר מדוע יש צורך בעבדות ובעינוי וכדומה. אז אם נפרש כך את פרשת ברית בין הבתרים, הרי שלא מדובר על גזרה או עונש מגבוה, אלא על מציאות שעתידה להתרחש, אולי בגלל טעויות שניתן היה להימנע מהם, ואולי בגלל בחירות לא נכונות שנעשו, והם שהביאו לגלות הארוכה לעבדות ולעינוי. אבל כאמור, בעניין הזה בעזרת השם נעסוק בשבוע הבא, ונראה באמת גם גישות כאלה שאולי תולות את גלות מצרים ואת העבדות והעינוי לא בגזרה אלוקית, אלא בהכרעות שגויות שנעשו על ידי משפחת בני יעקב. בדקות הנותרות אני אבקש להעיר שתי הערות קצרות הנוגעות לפרשת השתלטותו של יוסף על אדמות מצרים, לאחר שהמצרים לא יכלו שוב לשלם עבור התבואה שנמכרה להם על ידי יוסף מאוצר המלך. וכך אנחנו קוראים. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף למור. הבה לנו לחם, ולמה נמות נגדך כי יפס כסף? ויאמר יוסף, הבו מקניכם, ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה הצון, ובמקנה הבקר, ובחמורים, וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ותיתום השנה ההיא, ויבוא אליו השנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני. לא נשאר לפני אדוני, בלתי עם גביעתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשם. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעה ותהי הארץ לפרעה. ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מעת פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. ויאמר יוסף אליהם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, הלכם זרע וזרעתם את האדמה. והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה, וארבע ידות יהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולאשר בבתיכם ולאכול את אפכם. ויאמרו, אחי איתנו, נמצחן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה, על אדמת מצרים לפרעה לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. לכאורה חוקי הנחלה בארץ ישראל עומדים בניגוד גמור לחוקי הנחלה במצרים, כפי שנקבעו לדורות בעקבות שנות הרעב ופעילותו של יוסף. במצרים אין לאף אחד נחלה, וכל העם למעשה מתגורר על אדמת המלך, מלבד הכהנים שהם היחידים שיש להם נחלה במצרים. בארץ ישראל, לעומת זאת, כל אחד נוחל נחלה בארץ, מלבד הכהנים שהם לא מקבלים כל נחלה בארץ. הכהנים, הן במצרים והן בעם ישראל, מקבלים את לחם חוקם מהמלך. במצרים מקבלים את לחמם מאוצר המלך בשר ודם, ובעם ישראל הם מקבלים את לחם חוקם משולחן גבוה, משולחנו של מלך מלכי המלכים, שמייעד להם את התרומות שעם ישראל צריכים לתרום מיבול אדמתו. אלא שבמצרים, מכיוון שלחם חוקם של הכהנים ממומן על ידי המלך, הרי שהכהנים לא נאלצו למכור את אדמותיהם. ולכן הם היחידים שנותרו בעלי אדמות. אולי מלבד משפחת יעקב ויוסף, שקיבלו מצד אחד אחוזה מהמלך, והם לא נאלצו למכור אותם מכיוון שיוסף קלקל אותם משולחן המלך כמו את הכהנים. מה שמעניין מאוד הוא שכמו שבמצרים, החקלאים שהאדמה לא שייכת להם מחויבים לתת חמישית מתבואתם לאוצר המלך, כך גם בעם ישראל צריכים לתת בערך חמישית מהיבול כתרומות וכמעשרות במצוות גבוה. תרומה גדולה, מעשר ראשון ומעשר שני מסתכמים יחד לכ-20% מהיבול. למעשה הרעיון אינו דומה להפליא. כמו שבמצרים החומש לאוצר המלך מבטא את העובדה שהאדמה אדמת המלך היא, ולכן יש להפריש לו חומש מהתבואה הגדלה כתשלום עבור זכות השימוש בקרקע, כך גם עם ישראל מתגורר בנחלתו של הקדוש ברוך הוא, וכדי לבטא זאת ולהפנים זאת עליו להפריש מתבואתו חומש לצורך תרומות ומעשרות לקדוש ברוך הוא, ולמקומות אליהם מייעד הקדוש ברוך הוא תרומות ומעשרות אלו. וכמו שהמצרים הרגישו בכך שהם גרים ותושבים על אדמה השייכת למלך, כך עם ישראל אמור להרגיש שהוא יושב על אדמה ונחלה שאיננה שייכת לו, אלא שייכת לקדוש ברוך הוא, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. ותחושה והרגשה זו מתעצמת ומתבססת בקרבנו על ידי החיוב להפריש תרומות ומעשרות, שמבטאות שאנו איננו בעלי אדמה, יש לנו רק זכות שימוש בה כאותם אריסים במצרים, אריסות שנותנת לנו זכויות על 80% מהיבול, אבל החומש שייך למלך מלכי המלכים ולמי שהוא מייעד זאת. שבת שלום ומבורך לכולם.